אחד הדברים הכי חשובים שיש בחינוך ילדים זה החינוך לאחריות. זאת אומרת, אחריות זה מצד אחד קוד של התנהגות, זה צורה של התנהגות, אבל אחריות זה לא רק צורה של התנהגות, אחריות זה תכונה. זה תכונה של בן אדם. גם אנשים מבוגרים, יש אנשים אחראים ויש אנשים לא אחראים. היום כשמקבלים בן אדם לעבודה, אז הרבה פעמים עושים מבחן פסיכומטרי או מבחן גרפולוגי, אז אחד הדברים שבודקים במבחנים כאלה, האם זה בן אדם שיש לו אחריות או בן אדם שאין לו אחריות. אחריות זה אחד הדברים החזקים ביותר שנדרשים בכל מקום בחיים. התכונה של האחריות. ניקח דבר הכי פשוט. בן אדם מתחתן. והוא הולך ללמוד בכולל. ואשתו תעבוד. בתורה כתוב שהבעל צריך לפרנס את אשתו ולא האישה צריכה לפרנס את הבעל. בכתובה בן אדם חותם שהוא יפרנס את האישה. הוא חותם על זה בכתובה. הוא עושה קניין, דאורייתא. הוא גם חייב מדין תורה לפרנס את אשתו. זה לא התנדבות. בן אדם מדין תורה חייב לפרנס את אשתו. דוגמה, אם אחד לא בבית ואשתו אין לה מה לאכול. היא הלכה, לקחה הלוואות, ומזה היא אכלה, מזה היא חייתה. על פי דין בית דין מחייבים אותו לשלם את ההלוואות. למה? כי מדין תורה הוא חייב לפרנס אשתו, זה אחריות שלו. בדור שלנו, הולכים ללמוד בכולל. מה עם מה שאמרנו שהתורה אמרה שהבעל לפרנס את האישה, מה עם מה שאמרנו שכתוב על הכתובה? אז צריך לדעת שההמצאה של כולל זה המצאה של החופץ חיים. הרעיון של שיטת חיים כזאת, עד החופץ חיים לא היה דבר כזה. הרעיון של לעשות מין שיטה כזאת של הבעל ללמד בכולל ואישה תפרנס, זה רעיון של החופץ חיים. והתשובה, ומה עם כל ההתחייבויות שיש לבן אדם? אומר החופץ חיים, עת לעשות לשם הפרו תורתך. היות במצב התורה הוא בשפל, בסכנה, רוב עם ישראל לא לומד תורה, ורוב עם ישראל לא יודע את התורה ולא מקיים את התורה, ואין לו שום, המצב מאוד מאוד קשה במצב של עם ישראל, אז המעט האלה שכן לומדים תורה, אין לנו ברירה, להגיד להם שלמדו שנה, שנתיים וילכו לעבוד, זה לא קיום של עם ישראל. אז החפץ חיים אמר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, ולכן החפץ חיים אמר שהבעלים ילמדו ואנשים יפרנסו, למרות שזה לא הגישה הנכונה לפי דין תורה באמת. אבל זה הכרעה, כמובן שאדם פחות מהחפץ חיים לא יכול להכריע כזה הכרעה, זאת אומרת, גם להגיד דבר כזה לא כל אחד יכול, בשביל להגיד דבר כזה צריך להיות חפץ חיים, אבל הוא אמר את זה, חפץ חיים אמר את זה. בדיוק, בדיוק, זה מה שרציתי לדבר. שלמרות שהאישה כאילו מביאה משכורת, צריך לדעת שהאחריות נשארת על הבעל. זה בדיוק הנקודה. למרות שהאישה מביאה את המשכורת הביתה, אבל האחריות נשארת על הבעל.
אחריות על מה?
אחריות על הפרנסה. זאת אומרת, אם יש איזה בעיה, פתאום, לא, אפילו שהוא לא מביא כסף, אבל פתאום יש טיפול שיניים. הוצאה של 10,000 שקל. לנו יש תקציב שאנחנו חיים נורמלי. פתאום נפל עלינו בור של 10,000 שקל או 20,000 שקל. צריך להשיג את הכסף הזה ואחר כך לשלם את הכסף הזה. מי אחראי לכל הסיפור הזה? דאגה של מי זה? עול של מי זה? זה צריך להיות עול של הבעל, לא של האישה. זאת אומרת, היא צריכה להביא משכורת, אבל לא אחריות. אחריות נשארת של הבעל. הוא אחראי על הפרנסה של הבית. הוא אחראי על מה שקורה. הוא אחראי על סדר עדיפויות. מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, מה קונים, מה לא קונים, מי נדחה מפני מי, כן, נגדיר את זה ככה. יש לי כסף, אבל אני צריך גם זה וגם זה. השאלה אם אני אקנה את זה, אין זה, אם אני אקנה את זה, אין זה, אז מי נדחה מפני מי. כל השאלות האלה זה אחריות, וזה נשאר אחריות של הבעל. אבל אי אפשר להגיד לה... זה לא שולט, זה אחראי. יש הבדל בין שולט לבין אחראי. שולט זה אומר לאחרים מה לעשות. אחרי זה עושה בעצמו. אבל אני לא יכול להגיד לאברך בהדרכת חתנים, יכול להגיד לאברך בהדרכת חתנים, תקבל אחריות על הבית, תקבל אחריות על חינוך ילדים, תקבל אחריות על הפרנסה, תקבל אחריות לכל מה שקורה בבית שלך. אני יכול להגיד, אבל לא יצא מזה כלום. אם אין לו את התכונה הזאת, אם אין לו את התכונה הזאת, אז הוא לא יצליח לעשות את זה. הוא לא יצליח. יש הרבה אברכים שחיים בלי אחריות, עם כל הנזקים, וכשמדברים איתם על בעיות שלום בית, ואומרים להם, תראה, הבעיות שלך בבית, שאתה לא מקבל אחריות. הוא שומע ונשאר בשלו. לא כי הוא עקשן, כי הוא לא רכש את התכונה הזאת, אין לו את התכונה. ואת התכונה הזאת צריכים לרכוש בילדות, לא בגיל 25. כשמישהו עדיין ילד קטן, מההתחלה, אנחנו צריכים לחנך ילדים לדבר הזה שנקרא אחריות. אחריות זה לא דבר ש... יש מקרים בודדים שזה קורה לבד. אני לא אומר, לא תמיד זה בא מחינוך, כמו הרבה דברים, גם חסד, יש אחד שהוא בא בטבעו, נולד עם לב טוב, הוא אוהב לעזור, הוא אוהב לעשות חסד. אפילו שהוא לא בהשקפות של רוחניאס, לא אפילו אדם חילוני, יש אנשים חילוניים לגמרי, שיש להם לב טוב ואוהבים לעשות טובות ואוהבים לעשות חסד. יש אנשים שתורמים כליות, יש אנשים שתורמים כסף, יש אנשים שתורמים... הולכים לעזור לזקנים, יש אנשים מתנדבים, למרות שהם לא שומרי תורה ומצוות, זאת אומרת, אין להם שום דבר אבל יש להם לב טוב. יש אנשים שנולדו, יש נציב מעניין, כתוב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. שואל הנוח, שואל הנציב, מה זה צדיק? מה זה צדיק תמים? מה זה התואר הזה? מה זה התואר הזה? אומר הנציב, צדיק זה עושה כל מה שצריך להיות לפי ההלכה, עושה נכון. צדיק תמים זה אם אדם בטבע נולד עם לב לא טוב. אין לו לב טוב בטבע. הוא לא אחד שאוהב לעשות חסד, לא אחד שאוהב לעזור. אבל היות זה התורה צוותה, אז הוא מכריח את הטבע שלו להתנהג ככה ולהיות... הוא הופך את עצמו ללב טוב בגלל שהתורה צוותה. אז זאת אומרת, כשאדם שובר את הטבע, זה צדיק תמים. זאת אומרת, לא רק שהוא מקיים את מה שצריך לקיים, אלא הוא גם שובר בתוך עצמו... את הטבע. עכשיו, הגאון כותב שטבע, תכונות, מידות, כל הדברים האלה, באים משתי סיבות. סיבה אחת זה בא ירושה מההורים, זאת אומרת, בדרך כלל התכונות של ההורים עוברים לילדים, אבא קמצן, גם הבן שלו קמצן, אבא כעסן, הבן שלו כעסן, כן, כל מיני דברים כאלה, הם עוברים בירושה בין ההורים, לילדים. היה אצלי שבוע שעבר זוג עם בעיית שלום בית, האישה אמרה שבעלה כל הזמן מקלל אותה ומשפיל אותה. שאלתי אותו, למה אתה ככה עושה? הוא אומר, זה מה שראיתי אצל אבא שלי. זאת אומרת, ככה אבא שלו עושה לאמא שלו, זה מה שהוא ראה. הייתה לי דודה שפעם אמרה, לכל אחד יש ירושה מאבא שלו, אחד יורש קרחת, אחד יורש כסף, אבל ירושה יש לכולם. אז ככה זה גם פה. אז יש תכונות שאנחנו יורשים, ככה הגאון אומר, רוב התכונות, ומיעוטם, הגאון כותב, הרגלים. זאת אומרת, אדם שמתרגל להתנהגות מסוימת, אז מתוך ההרגל הוא רוכש את התכונה. הדוגמה הכי חזקה זה עצלות. עצלות, אם אני, למשל, אדם קיבל עבודה. קיבל עבודה, בחור צעיר קיבל עבודה. איזה עבודה הוא קיבל? להיות שומר, להיות מחסנאי באיזה מחסן, שפעם בשעתיים בא מישהו לבקש משהו. כל השעתיים הוא יושב, מסתכל על הקירות, בא מישהו, נותן לו, ואחר כך יושב עוד שעתיים, וככה מעביר את היום, לא עושה כלום. אז במשך הזמן, אפילו אם הוא לא כזה, הוא נהפך לעצלן. אם הוא מתרגל, שהוא כל היום יושב ולא עושה כלום, אז עם הזמן הוא נהפך להיות עצלן. כן? אז ההרגלים, אפילו שהוא בטבע לא היה כזה בעבר, אבל ההרגלים הפכו אותו לעצלן. אם אדם עובד במקום שיש שם בוס קשה עם משטר, וכל הזמן בודקים אותו ועל כל שטות מפטרים, הוא מפחד, אז הוא עושה כל דבר כמו שצריך, אז לאט לאט הוא רוכש את התכונה של יותר, פחות עצלות. המידות, התכונות, באות מהרגלים. וכשאנחנו רוצים לחנך ילדים, הדבר הראשון בחינוך ילדים זה לחנך אותם לאחריות. למשל, מי יסדר את המיטה של הילד? אז כשהוא תינוק, האמא מסדרת. אבל הוא מתחיל לגדול, הוא כבר יודע לסדר מיטה. אני אקח את השאלה הכי קיצונית שיש היום בדור, מי אחראי שהוא יקום בבוקר לתפילה? מי אחראי שהילד יקום בבוקר בזמן? ברוב הבתים, האמא לוקחת אחריות. או האבא, הולכים, מעירים אותו פעם, פעמיים ושלוש, מורידים לו את השמיכה. לפעמים מאיימים עליו, לפעמים מענישים אותו, לפעמים מבטיחים לו פרסים. כל אחד יש לו יצירתיות לכיוון אחר. איך להוציא ילד מהמיטה בבוקר? הפתרון האמיתי זה לחנך אותו לקבל אחריות. לחנך ילד לקבל אחריות. ואם אני מחנך ילד שאחריות זה ערך שהופך אותך ליותר בן אדם, ופחות שיש לך אחריות אתה פחות בן אדם, זאת אומרת השווי שלך כאדם, הערך שלך כאדם, משתנה על ידי זה שאתה כן או לא מקבל אחריות. אז זה אחריות לקום בבוקר, זה אחריות לסדר את הצעצועים שלו בארון אחרי שהוא גמר לשחק, זה אחריות שאם הוא לקח משהו להחזיר את זה למקום, זה אחריות שולחים אותך לחנות, לא לאבד כסף בדרך הלוך או בדרך חזור, או להחזיר את העודף. יש ילד שלא מחזיר את העודף, לא כי הוא רוצה לגנוב את זה. הוא פשוט, לא בראש שלו, אין לו אחריות, אין לו, קיבל את הכסף, תחזיר. המון דברים קטנים אפילו, מתבטא מי אחראי להוריד את הכלים מהשולחן אחרי האוכל, מי אחראי לסדר את החדר, וגם בנות גדולות, מי אחראי לשטוף כלים, או מי אחראי, יש המון המון דברים שהם אחריות, ואנחנו צריכים לדעת שאחריות זה לא להפוך את החיים שלי ליותר קלים. אני לא נוח לי ללכת לחנות כל פעם בחום הזה, אני אומר לילד, תקפוץ לחנות, תביא קילו סוכר, לך לחנות, תביא לנו זה, נוח לי שהוא יהיה השליח, יש לי שליח בחינם, שהולך לחנות מביא דברים. זה לא ככה צריך להסתכל על זה. צריך להסתכל על זה שזה חינוך לאחריות. אני מחנך לילד, אתה צריך לקבל אחריות על הבית. אתה צריך לקבל, גם להסביר לו את זה. שהמטרה שלנו שאתה תחיה עם אחריות על הבית. עם אחריות על ההתנהגות שלך. עם אחריות על החיים שלך. ומה יקרה אם הוא יחיה ככה? הוא ירכוש את התכונה. הוא יקבל את התכונה של אחריות. זה הרווח הגדול וזה החשיבות הגדולה שיש בחינוך לדבר הזה שנקרא אחריות. ואז אני שואל, אתה הולך לישיבה, מה האחריות שלך? ללמוד ברצינות או לא כל כך ברצינות? יותר לדבר, יותר לטייל, יותר לשמוע חדשות, יותר לעשות פשט בפוליטיקה. יותר, גם קצת ללמוד, לקום בזמן, לא לקום בזמן, לבוא לתפילה, לא לבוא לתפילה, לבוא בזמן. כל השאלות האלה מתחילות, נגמרות במילה אחריות. אי אפשר להתחיל אותם בגיל מבוגר, צריך להתחיל אותם בגיל צעיר. ככל שילד הוא יותר צעיר, יותר קל להכניס לו את המילה, זה כן אחריות, זה לא אחריות. זה לא קורה לבד ברמה מספיק טובה. זה קורה כי אם לא היה, כי עובדה שההלכה אומרת שקטן לא יכול לעשות קניין וגדול יכול לעשות קניין, כי קטן אין לו אחריות וגדול יש לו אחריות. חלק מההתבגרות זה גם לקבל אחריות, זה ההתבגרות של הבן אדם. אבל באחריות, אתה יודע בכמה בתים אני פוגש שהתקלקל מגעץ, ואישה אומרת צריכים לקחת את זה לתיקון, והבעל אין לו כוח ואין לו זמן, והיא חודש עליהם צועקת ולא עוזר לה כלום. או התקלקל התריס, או התקלקל דברים שקורים בבית, למה הוא לא עושה את זה? כי הוא לא מקבל אחריות. הוא יכול להגיד, לא היה לי זמן, לא היה לי כוח, לא היה לי חשק. זה לא נכון. זה בא מזה שהוא אדם שלא התרגל שיש דבר כזה לקבל אחריות. אני פעם אמרתי לאישה שהבוילר בבית התקלקל, לא היה מים חמים. הוא הולך כל יום להתרחץ במקווה, אין לו בעיות. אשתו והבנות, אין להם מים חמים, אין להם מים חמים. אז היא אומרת, הבוילר התקלקל, היא ביקשה ממנו 10 פעמים שיביא בעל מקצוע, ואני ידעתי ששם הבעיה הזה שהבן אדם הוא אדם בלי אחריות. אמרתי לה, תראי, יש רק דבר אחד שהוא כן אחראי, שהוא לוקח ברצינות. הנושא של הכסף. הוא מאוד מסודר, הוא מאוד תמיד כל חודש דואג על הכספים, על הגמחים, על הזה, על התשלומים, על הכל, זה הוא באחריות. תגידי לו שאת הולכת להזמין על תיקון קטן של מים, של חשמל, שאפשר לשלם 100 שקל, את הולכת להזמין את חומגן, את החברה שעושה דודי שמש. הם יקחו 600 שקל על ביקור כזה. הוא שמע את זה, תוך 10 דקות היה מתקן בבית. זאת אומרת, כן, אבל אם הוא היה עוד יותר גרוע, שגם בכסף הוא לא מקבל אחריות, אז גם זה לא היה לו אכפת.
אבל זה עצלנות, זה לא ש...
גם עצלנים, איפה שיש להם אחריות, הם לא עצלנים. גם אדם שהוא עצלן, הוא לא עצלן בדברים ש... אתה ראית גבאי שצריך לשלוח חזן לפני העמוד שהוא מתעצל ולא בא בזמן ואז מישהו אחר ישלח את החזן, את הכבוד הזה הוא לא מוותר. הוא חייב להיות זה ששולח את החזן, אז הוא אף פעם לא מאחר. למה? יש לו אחריות, זה מה שאני אומר, יש לו אחריות שזה עומד עליו, אתה מבין? מה שחשוב לבן אדם, כל מה שחשוב לבן אדם, יש לו אחריות. אבל אני לא מדבר, זה טוב בתור להראות לו, אבל בתור האמת זה תכונה. אחריות זה אני מכיר אברך שהוא התחתן ולאבא שלו היה הרבה כסף. אז אבא שלו בא אליו אחרי החתונה, אמר לו, הנה, קח את הכרטיס אשראי שלי, ומה שאתה רוצה לקנות, תעביר את הפלסטיק בקופה, ולא מעניין אותך מכסף. תחיה. אז הוא אמר, אבא, אני, כשהתחתנתי, חתמתי על כתובה, זה אחריות שלי לפרנסה, אני לא אקח ממך ויחיה ככה. אני אדאג שיהיה לנו פרנסה בבית. והוא אברך שיושב ולומד ברצינות, לא ויתר על הלימוד שלו, וכל מיני דרכים הוא דאג שיהיה פרנסה בבית. דוגמה, אני מכיר כמה אברכים כאלה, כן? אבל אני פשוט רוצה להראות. דוגמה, יש אברך שיש לו 10 ילדים. אשתו גננת. עם גננת בקושי אפשר לקנות טבק בשביל להריח עם המשכורת של גננת. הן משכורות קטנות מאוד, לא יותר מדי. וכשיש בית עם 10 ילדים, זה לא בדיוק הולך עם משכורת של גננת. הוא לומד במיר. אתם יודעים איזה משכורת גדולה יש במיר? אל תשאלו. 10 שקל יותר משרד הדתות. אז זאת אומרת, אין כלום. האברך הזה למד הלכות סתם. את כל ההלכות של כתיבת ספר תורה, מזוזות, תפילין. למד את זה ישר והפוך. שהוא יודע את זה אולי מהכי טובים בירושלים. והיום כל מי שרוצה לקנות תפילין לבן שלו לבר מצווה, מה הוא מבין, מה הוא יודע, מה כשר, מה לא כשר, מה מהודר, מה לא מהודר, מה כדאי, מה לא כדאי. אברך רגיל לא מבין בזה כלום. לא מבין בזה כלום. המקסימום שהוא מבין, לבדוק אם לא חסר אותיות בכתב של הקלף, אבל לבדוק באמת פרשיות, אם זה מהודר, לא מהודר, ומה נקרא מהודר, ואיך נקרא מהודר, ואיזה סופר נקרא ירא שמיים, איזה לא, ואיזה כתיבה. ואיזה בתים נקרא מהודר, איזה בתים לא נקרא מהודר. אז הוא מבין על זה. אז הוא כן מתווך בין הסופרים ומייצרי התפילין לבין לבין האנשים. הוא אמר לי שהוא הצליח בשיטה הזאת לא רק לפרנס בית, גם לחתן 10 ילדים, וכל 10 ילדים שלו נשואים. זאת אומרת, זה, מה פירוש, והוא יושב ולומד כל היום בכולל. מה פירוש של כזה סיפור? במקום להגיד אני אברך ואני לומד תורה, הוא אברך והוא לומד תורה, אבל הוא גם מקבל אחריות. הוא גם מקבל אחריות. עכשיו, שאלתי אותו, מאיפה זה בא לך? הוא אומר, ממתי שאני ילד, ככה חינכו אותי, שצריך לקבל אחריות. זאת אומרת, לא, לא, זה לא עניין רק של כסף. כל דבר הוא מקבל אחריות. וזה לא יכול להיוולד בגיל 25-30, התכונה הזאת, אי אפשר. בגיל 25-30 אי אפשר, בודדים יכולים. זה צריך מהילדות לחנך ילד, מתחילים עם זה שאתה מסדר את הצעצועים שלך במקום, ואתה מסדר את המחברות שלך ואת הספרים שלך לבד, ואתה דואג, אתה אחראי על מתי אתה תקום, ואתה אחראי לעזור לאימא ביום זה, הילד הזה מנה שוטף כלים ביום זה, הילד הזה שוטף כלים. כל מיני דברים קטנים, אבל בסך הכל בונים איזה מערכת שמלמדים את הילדים שאין לחיות בלי לקבל אחריות. זה אחד הדברים הבסיסיים ביותר בחינוך ילדים, כי בעצם זה בונה את התוכן של החיים. גם רוב הבחורים שיוצאים בישיבות מתמידים, שבאמת לומדים ברצינות, זה בא ממקום של הרגשה של אחריות. הרי בישיבות היום אין משטר כמעט. אין משטר, מי שרוצה ללמוד, מי שלא רוצה לא לומד. מי שרוצה להסתובב, מסתובב, מי שרוצה... הישיבות, כמחות מדברים קיצוניים, הישיבות לא עושות כלום. בחור שמעביר את זה ככה וככה זה בסדר. לא, לא, אף אחד לא עושה לו כלום. מה כן גורם שבחור יצא בחור מצוין? אם הוא מקבל אחריות. אבל בגיל 3, 4, ו-5 אני צריך לבנות את זה, ולא בגיל 35. זה. ולכן צריכים לדבר הרבה עם הילדים, לא רק לדרוש מהם תקבל אחריות, לדבר איתם על אחריות, להסביר להם מה זה אחריות, להסביר להם מה החשיבות של אחריות, להראות להם, למשל, כל דיני נזיקין, ממונו שהזיק, כל מסכת בבא קמא, כל מסכת בבא קמא, כולה עומדת על שאלה אחת. הכלב שלי קרא לך את המכנסיים. ואתה בא ואומר, הכלב שלך קרא לי את המכנסיים, ואני אומר לך, מה אתה רוצה ממני? לך תדבר עם הכלב, ותגיד לו, למה הוא קרא לך את המכנסיים? מה אתה רוצה ממני? אני עשיתי לך משהו. זו שאלה מאוד נכונה. שאלה מאוד נכונה, מה אני עשיתי לך? לך תדבר עם הכלב, הוא עשה לך. אלא מה? באים חז"ל מסכת בבא קמא, אומרים לי שהתורה אמרה, בארבע אבות נזיקין, שאדם אחראי על ממונו שהזיק. האחריות הזאת של ממונו שהזיק, למה אני צריך לשלם? לא בגלל שהכלב שלי הזיק, אלא אני אחראי שהכלב שלי לא יזיק, זה אחריות שלי. ולא שמרתי, זה נקרא שלא היה לי אחריות. לא שמרתי על הכלב. האחריות שלי, לא, אני לא צריך לשלם מה שהכלב עשה באמת. אני צריך לשלם מה שאני לא קיבלתי אחריות ולא שמרתי עליו. ככה, כל הדין של, באמת להלכה, אם באה רוח שאינה מצויה או נעל בפני הקראוי ויצא והזיקה, פטור. למה? כי אני הייתי אחראי, אז יותר אני לא חייב. אני חייב בגבולות של אחריות. אם אני עשיתי את האחריות שלי, אני לא חייב שום דבר. אז התורה מלמדת אותנו. איך אתה מסתכל על דברים? אתה מסתכל עליהם, זה אחריות שלי? זה לא אחריות שלי. זה המילה. כל הלכות נזיקין בנויים על השאלה אם זה כן באחריות שלי או לא באחריות שלי. יש בבני ברק גמח הכי גדול, גמח של הרב נויברט. בא יהודי, לקח הלוואה של 10,000 דולר, וסיכמו אותו שביום, בתאריך זה וזה, הוא צריך להחזיר. הגיע התאריך שהוא צריך להחזיר, הוא בא להחזיר, הוא בא עם הכסף בשביל להחזיר. הרב נויברט לא היה בבית באותו רגע שהוא הגיע, והיה לדלת פתק שמי שצריך משהו, בקומה למעלה גרה הבת שלו, שיעלה למעלה לבת שלו. הוא עלה לבת שלו, והחזיר את הכסף וקיבל קבלה שהוא החזיר, הלך הביתה. אחרי שבועיים הוא מקבל טלפון שהוא לא החזיר את הכסף. ומה זה שהוא לא החזיר? הוא אומר, אני החזרתי, יש לך קבלה? הוא אומר, כן, תביא את הקבלה. הוא בא עם הנייר, מסתכלים, כתוב שם שהוא החזיר $3,000. אמרו לו, אתה לקחת 10 ואתה... בקבלה כתוב שהחזרת 3. הוא אומר, זה טעות של הבת שלו, היא כתבה 3, אבל אני החזרתי 10. היא עשתה טעות. קוראים לבת, שואלים אותה, את זוכרת מה שהיה? היא אומרת, אני לא זוכרת כלום. יכול להיות שקרה דבר כזה שהוא החזיר 10 וכתב 3? היא אומרת, כן, יכול להיות, אבל אולי לא, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת שום דבר, לא זוכרת שהוא היה, לא זוכרת שהוא החזיר. הפתק נכון, זה לא מזויף. אני כתבתי את הפתק הזה, זה נכון, אבל... שטעיתי אולי, אני לא יודע, לא זוכרת, לא יודעת. אז מה עושים? הוא אומר, אני החזרתי. היא אומרת, אני קיבלתי רק 3. אף אחד פה לא שקרן. זאת אומרת, לא היא משקרת ולא הוא משקר. אף אחד לא משקר. אבל יש פה... אז הלכו לרב ניסים קרליץ. לדין תורה, שיגיד מה עושים עם כזה מקרה. אז רב ניסים אמר, האישה הזאת, הבת של הרב נויבירט, שליח של מי היא הייתה? היא הייתה שליח של אבא שלה, או שהיא הייתה שליח שלך? אתה שלחת אותה שהיא תשלם לאבא את החוב. אבא לא אמר, מי שצריך לשלם שייתן לבת שלי. אבא כתב, מי שצריך משהו שיפנה לבת שלי. הוא לא אמר מי שישלם. הוא לא מינה אותה שליח. אז אתה מינית אותה שליח. אם אתה מינית אותה שליח, אז זה אחריות שלך. אם נאבד לשליח, אם השליח טעה, אז זה אחריות שלך. האחריות שלך אתה צריך לשלם. המילה שקבעה פה היא מי אחראי. איך אני יודע מי אחראי? מי מינה את השליח? האם היא הייתה שליח שלו או שליח של אבא שלה? אם היא שליח של אבא שלה, אז אבא שלה צריך לשלם את הכסף. אם היא שליח שלו, אז הוא צריך לשלם את הכסף. אבל הנה אנחנו רואים שהאחריות זה מה שקובע. זה מה שקובע בממונות, זה מה שקובע בנזיקין, זה מה שקובע בחיים. ולכן צריך כל הזמן לדבר עם ילדים על אחריות ולהסביר להם איפה זה נקרא אחריות וכמה זה חשוב לקבל אחריות. צריך ליצור אווירה בבית, לדבר הרבה על הנושא של אחריות, כי דרך זה ילד גודל בצורה נכונה ויכול הרבה יותר להצליח גם בלימודים, גם בחיים, אם הוא בא לתוך החיים מתוך המילה אחריות.